Shalom, shalomot, brachot, ¿cómo va? ¿Qué tal? Vamos a hacer ejercicio juntas. Bueno, y también viajan. Y mon mis parecer, arriba, querida. ועד שאני אאבד את המבטא הארגנטינאי, את בחימום הגוף, כן? בקצב בינוני. ובינינו, אני לא מבינה למה נתקעתי למבטא הזה, כשהשורשים שלי זה בכלל ברזילאי, נו. נו אינטיינדה אסטה קוסה, פורקי אספניול, יאבלו פורטוגס, קומו, נו לא סה. קצת רצינות, גבירותיי. 12 דקות ריצה מחכות היום לך ולי. ונפרוס אותן פרוסות שוות באורכן שתי דקות כל פעם, שישה מקטעים, הפסקות שוות, הכל סימטרי, בלי הפתעות. אולי. בכל זאת, אני פה. אי אפשר לדעת איתי. כרגיל, לומר, אם יש צורך בהתאמות, אז תעשי אותן עם כואב, גב, ברכיים, כאבי מחזור, whatever. גם לא חייבים לרוץ. הכל מעולה, אנחנו עובדות עם מה שיש, כי זה המיטבי שלנו, ואנחנו מחוברות לגוף. לא לאמור, לא לצריך, אלא להווה שלנו. ואם את באנרגיה חזקה ורוצה להוסיף לריצות, ורוצה גם לדלג ולקפוץ ולעשות סלטות, בבקשה, מאמי, אם זה ביכולות שלך, וואלה, העיקר שתהני. אבל בכל מקרה, לא לרוץ מהר, אנחנו לא עסוקות בהישגים, זה פשוט לא שייך לסגנון האימון הזה. הבנת שאת רוצה להיות עצנית? יופי, בסוף התוכנית תמצאי לך מאמן ריצה מקצועי, ויאללה, אופי על זה. לעכשיו זה ג'וגינג לשחרור הגוף, וכל הדיבורים זה אודיו קואוצ'ינג, זה לא הכנה למרוץ. אז תרוצי איך שאת, ותתחילי לסמוך על עצמך. נשמע לך ילדה, התכונני, התענגי, תתהלכי, ותגבירי מעכשיו לקצב הליכה מהיר. Yeah. יש לנו נושא מרתק היום, כמו תמיד, לא? איך אנחנו מדברות לעצמנו, ועם עצמנו. זהו השיח הפנימי. בואי נשחק משחק קטן. בעוד את זוקפת את הגב, מגלגלת כתפיים לאחור, פותחת את החזה ומרימה מבט לאופק. בטן מעט מכווצת. אז זה משחק הניקוד. לא התכוונתי לכמה נקודות כל אחת מקבלת. אלא אני אומר מילה מסוימת, ואת תחפשי איך אפשר לקרוא אותה ולבטא אותה אחרת עם ניקוד שונה. תן כמה דוגמאות. למשל, ברכות. בניקוד שונה אפשר להגיד את זה גם ברכות. בחירות. בניקוד שונה יהיה בחירות. הבנתוס? ואת המילה שלך תאמרי בקול רם, כן? שיחשבו שאת מדברת בטלפון או לעצמך. מה אכפת לך? יהיה כיף. אני אתן זמן עד שתמצאי לפחות אופציה אחת נוספת. בריאות. נשמה. דרכה. פרש. שנה. שקטי. טוב, אפשר לעצור את רכבת החיפושים. זה היה משחק צרצר במילים הומוגרפיות, כלומר, הן אולי נראות אותו דבר, אך משמעותן שונה לגמרי, מיקוד שונה. אנחנו עוד נחזור לרעיון הזה. המילה האחרונה הייתה שקטי, במובן היא שקטה. ואולי עלה לך גם המילה שקטי. המילה הזו שהובאה מהפילוסופיה האינדית, מתארת את העוצמה, הכוח, האנרגיה הקוסמית הבראשיתית. ויש דימוי ספציפי מאוד, האנשה, לכוח היצירה הנשי הזה של בריאה. ויזואלית הרעיון הזה התגבש והתבטא בדמות נשית פוריה ויצירתית. שקטי. הכוח הזה כמובן קיים גם בגברים באופן חבוי יותר. כוח היצירה הנשי טמון בכל אחד ואחת. ואני מבקשת לבחון את נושא השיח הפנימי דרך השקטי. הוא יהיה כמו המגדלור שלנו. נתחיל את זה אחרי הסבב הראשון של הריצה, שתי דקות. נסיר את החלודה, נתניע. סעי קדימה.
I'ma give it to you G straight NML beat slam, not a human being Ballin' like Kareem, sippin' on codeine I lean with it, rock with it, got coke dreams Boom, bap, boom in the trap When trap meets house, you get a trap house Got two stacks, throw it at a strip dance
עוד להליכה מהירה, התקדמות, חופש ונשימה
Summer love makes me feel alright These are the best days of my
אז האם את מרגישה או מאמינה לגל הזה של עליית הכוח הנשי בתקופתנו? מצד אחד, אכן, נשים היום מחזיקות ביותר עמדות מפתח, כוח ואושר, ומצד שני, הן נדרשות ליותר מאמצים, נמצאות באומס ומתח, נקראות בין יותר אפשרויות של תפקודים חברתיים, ועדיין צריכות לפרוץ, לדחוק, להוכיח. תמיד היו נשים מופלאות ופורצות דרך, וכאמור, אני הולכת לספר לך כמה סיפורים מופלאים בעונה השנייה של תוכנית האימונים הזו, שנקראת מלכות. עדיין, יש מקומות חשוכים מאוד בעולמנו, שכוללים דיכוי אכזרי ובלתי נסלח של נשים. עדיין, היום, הזוי לחלוטין, יש חוקים גם במדינות לכאורה מאוד נאורות כמו ארצות הברית, שלוקחים שליטה על גוף האישה ואוסרים על נשים, למשל, לבצע הפלות. יחד עם כל זאת, אני רואה סביבי התעצמות נשית, לא רק בזירה הפוליטית, שיש למשל דמויות מנהיגות חזקות וחכמות, כמו ראשות הממשלה בגרמניה, אנג'ל מרקל, או בפינלנד, סנה מרין, וכל אחת מהן הביאה ומביאה בדרכה שינויים מבורכים, תפיסות עולם רעיונות ורוח נשית. ובעולם משתנה, הערכים משתנים. האנרגיה הנשית מפעפעת יותר ויותר אל המרחב הציבורי, מפרה את התפיסות ואת דרכי הפעולה. ואת, כן, את, חלק מהשינוי הזה, שאת ממדיו עוד אי אפשר להעריך כרגע. כיצד כל אחת, במחשבות הגדולות וגם הכי קטנות, הכי יומיומיות, הכי אוטומטיות שאיננו מודעים אליהן אפילו, מקדמים את השינוי הזה. אחרי הריצה הבאה, כעת, רוצי לך. הליכה מהירה, יפה מאוד, להתאושש, לנשום. המחשבות שלנו. רוב הזמן אנחנו סחופים אחריהן וחווים אותם כמציאות. דמייני את הסצנה הבאה, בן אדם יושב עם חבר לקפה, יש כמה טעימות על השולחן, מי מנוחות, זו המציאות שלו, פגישה מענה עם חבר. ואז החבר מסתכל לו בעיניים, מספר שראה את אשתו עם גבר אחר. בום, מכה בבטן. הבן אדם מרגיש שפתאום קשה לו לנשום. הריאות מתכווצות, המוח מתכווץ, הכל נהיה גוש קשה ודוקר מכאב. הוא כבר לא יושב בפגישה כיפית עם חבר. הוא במציאות אחרת, אחרת, אחרת. הוא עבר לסיוט של אדם שנבגד. כל תא בגוף מגיב תגובת סטרס מטורפת, דופק עולה, בחילה, זיעה קרה מכסה אותו. הוא אוחז בשולחן. לא יכול להמשיך לשבת שם. הולך הביתה, דעתו נטרפת. עכשיו. מה שקרה במציאות הוא העברת רעיון מסוים מפיו של החבר למוח של הבן אדם. שימי לב שבאותו הרגע שהוא כמעט חטף את כיף לב לא השתנה כלום בעולם הנראה המציאותי. לא קרה באמת כלום בסביבה החיצונית של אותו אדם, אלא רק הפרספקטיבה שלו על עצמו ועל חייו. כי מחשבה קשה חלחלה לגופו, מחשבה שהוא לא היה יכול להכיל. ולא משנה עכשיו. אם הייתה או לא הייתה בגידה באמת, אולי החבר עבד עליו בכלל, או שהחבר פירש את מראה עיניו כמשהו לא נכון. רק להדגיש את כוחה של מחשבה. אומרים שמחשבה בורית מציאות? הנה, דוגמה. והיא לא ניו אייג' פלצני, אלא פיזיולוגיה ברורה. והכוח של המחשבות לא נמצא רק במחשבות הקיצוניות, אלא גם באותן מחשבות קטנות, אוטומטיות ובלתי מודעות בכל יום. את יודעת כמה מחשבות בממוצע עוברות לבן אדם בראש? 70,000. 70,000 זרמים, השפעות. לא, אין לנו שליטה מלאה עליהן. דמיינים מה יקרה לחייך אם תצליחי לבחור אפילו רק מחצית מהן. עם מחשבה אחת, אני יכולה לעבור ממצב שנתי לסוף העולם. וואו, תדמייני. ריצה שלישית, ריצת המחשבות, קדימה. הליכה מהירה, התאוששות לשרירים, להביא חמצן, לנשום עמוק יותר, לשמור על קצב מהיר, לא להאט מדי. כן, אי אפשר להשתלט לגמרי על כל המחשבות. אך אנחנו כן יכולים לפתח את עמדת המתבונן הפנימי, זה שיכול להגות את המחשבות ולהרגיש את התחושות המתלוות אליהן, אך גם להסתכל ולומר, עולה לי מחשבה כזו וכזו, ורגש כזה וכזה. ואז נוצר רווח. התודעה. את זוכרת, דיברנו על זה בפרק הערכה עצמית. אנחנו נופלים לאשליה הזו כל הזמן. ומאמינים למחשבותינו כאילו היו מציאות. ברגע שנסגל לעצמנו את מיומנות ההתבוננות, יקל עלינו לצאת מהאשליה. את התרגול הזה את מוזמנת לעשות איתי בפודקאסט שלי מדיטציה לכל עת, שם תמצאים מגוון תרגולים מנטליים ורגשיים כאלו. מתרגלים שם שתי מיומנויות עיקריות. האחת היא ליצור את המרחק הדרוש מהמחשבות, כדי לא לחוש חוסר אונים, והשנייה היא בחירת הפרספקטיבה, בחירת המחשבות. כן, וזה וואו. אנחנו מתכוננות לסבב הרביעי להיום, ריצה בת שתי דקות, קבצי מעט את הבטן, הרימי רגליים, רוצי בקצב שטוב לך, ותעני לי בינתיים. האם את מתבוננת במחשבותייך? והאם את מסוגלת לבחור חלק מהן? Hold on to hope. Don't let go, don't give up this rest for your weary soul. Time to heal, yet still you fight with what you're told, and hold on to your scars and wounds and paths of old.
And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, ooh, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Yeah. I can't begin to comprehend what you've been through. I wish it was all just pretend, just an awful dream. But please don't let your heart grow dead, for God restores it, brings hope and grace and truth in life. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah.
מוטו בום, חוזרות להליכה מהירה, כשתי דקות התאוששות לפנייך. חשוב שנדע לזהות כשאנחנו נכנסים ללופים חסרי התוחלת. כמובן שחשוב לדעת איך להוציא את עצמך משם. אלא אם כן מדובר בהפרעה שדורשת התערבות טיפולית, כמו חרדות, מחשבות אובדניות, דיכאון קליני וכו'. אני מדברת על לזהות בזמן אמת שהמחשבות שלך דוחפות אותך לאותם בורות של ביקורת עצמית, הנמכה עצמית. ברובם, אלו ערוצי מחשבה שנבנו בילדותנו המוקדמת בעזרתם של הורים, מורים, דמויות משמעותיות, טובות ורעות. וברובם אלו מחזורים. אני יכולה לומר לך באופן אישי, אני כותבת יומן מגיל 14, לפחות 50% מהמחשבות שיש לי היום, ואני אישה בת 44, היו לי לפני 30 שנה. אני לא מתביישת לומר את זה, כי יחסית אני יודעת עוד שמצבי טוב. רוב האנשים מחזירים הרבה הרבה יותר, קרוב ל-90% מהמחשבות שלהם, אם הם לא עושים עבודה פנימית. אז הם נהיים קורבן כמעט מוחלט של מחשבותיהם. אז לתחושתי, אני מצליחה להיחלץ מזה חלק מהזמן. פשוט שיקפתי לעצמי את השיח הפנימי באופן ברור כל כך הרבה פעמים, ולאורך כל כך הרבה זמן, שבהכרה שלי יש את המחשבות העל. כשאני מזהה שהשופטת הנאצית של בית המשפט העליון שלי, מגיעה ומתחילה להקות על שולחן בית הדין שלי. אני מחייכת ואומרת, חמודה, שימי לב לבור, הוא כבר מסוכן, הוא קרוב, תעשי טובה, תעקפי אותו. טוב, אני מחכה לך פה, נצא לסבב חמישי, לא הזמן לרחמים עצמיים. קדימה. Don't worry,
worry. You got the future on your mind. No hurry, no hurry. Let's take it one day at a time.
מעולה, 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 חוזרות להליכה מהירה, להתאוששות מהירה, הכל תוך כדי תנועה. אז, לא יודעת אם שמת לב, בשיח הפנימי הכוונה היא לדיאלוג בין שני חלקים, ואם אפשר, שיח, מפגש בין יותר קולות. בדרך כלל כשיש מונולוג במוח זה מין נאום ארוך וחוצב להבות, כשלא שומעים שום קול אחר, תדעי שהאגו מדבר, ושאת מתבוססת לך יפה בקרקעית הבור של האשליה. כלומר, לוקח לי הרבה זמן היום להעביר את המסר שלי, אבל הנה, אוקיי? הוא מגיע ככה עכשיו בתמצית. השקטי שלנו מתחילה להתחזק ולהיבנות דרך דיאלוג, דרך שיח, דרך הקשבה. הרודן שלנו מתחיל להתחזק ולהיבנות דרך נאומים, דרך מונולוג, דרך דיכוי עצמי, כמובן. אני אחזור על זה. זה הלב של הדברים, זה חשוב. הנפש שלנו מורכבת. יש לנו הרבה קולות וחלקים שמבקשים ביטוי. אבל לרוב לא נוח לנו להרגיש דברים מסוימים. אולי העז להגיד שרוב הרגשות לא נוח לנו להודות בהם. אז אנחנו משתיקים ומדחיקים בעזרת קולות של את לא אמורה להרגיש ככה. זה לא יפה להרגיש ככה, אל תספרי לאף נפש חיה שאת מרגישה ככה, זה לא טבעי שאת מרגישה ככה, רק דפוקים במוח מרגישים ככה, תשלימי את הוורסיה שלך. אז אנחנו שמים את העניבה על הצוואר, מהדקים את החגורה על הבטן, שמים משקפי שמש שלא יראו את האמת שלנו, ועובדים על כל העולם, ובעיקר על עצמנו, שאנחנו לא מרגישים קנאה, אנחנו לא מרגישים זעם או שנאה או ייאוש, לא. לא, לא, לא. אנחנו בני תרבות, והכל בסדר. נכון? ריצה שישית ואחרונה להיום יכולה להיות שתי דקות על פי התוכנית, ואפשר לקחת בונוס עוד דקה ולהגיע ל-13 דקות ריצה סך הכל. מה שתרצי. גו! שתי דקות עברו, אם יש ברגלייך רצון לעוד דקה, קחי אותה, אם לא, תעברי להליכה מהירה. דקה, סיימנו את הריצות להיום. עדיין הולכות מהר, לא לאבד תנופה ברגליים ובידיים. גב זקוף, גלגול מלא של כף הרגל. בואי נראה אם הבנת את המסר שלי. בור מבחינתי הוא לא מה שנקרא רגשות שליליים. בחוויה האנושית יש מקום לכל הרגשות. ואם מיטיבים להתבונן בהם, צומחים כל הזמן, והחיים מרגשים עד מאוד. הם לא תמיד קלים, אבל בהחלט יפים ומשמעותיים. הבור האמיתי שאני רואה הוא שיפוטיות רגשית. וביקורת עצמית, בדמות השופטת הנאצית, נוזפת, משפילה, חורצת את הדין, אי אפשר להימנע ממנה, אבל אפשר לצמצם אותה. תמיד יהיה בתוכנו הילד, הילדה הקטנה, שפוחדת שלא אוהבים אותה מספיק. היא מרגישה הכי גרועה, חסרת ביטחון, מוכנה לרצות את כל העולם בשביל פירור חיבה. לכן בעיניי, ככל שהשיח הפנימי ספוג ברוח השקטי של האימא הגדולה, החומלת והמחייכת אלינו, נוכל לחיות ולחוות את קשת רגשותינו כעשירה ויפיפייה, קשובים להווייתנו האותנטית בהווה, ולא לאמור, לצריך, לציפיות ולאידאות. השקטי תשאיר אותי בשיח פנימי, בדיאלוג בין המחשבות עצמן לבין ההכרה, או בשיח בין כמה קולות שלכולם הזכות להישמע. לשקטי יש את הכוח לדלל או להחליש את המונולוגים הארוכים של מה אני אמורה להרגיש. גם זה קול שישמע. אך אם הוא עלה לבמה ולא ירד משם כבר הרבה זמן, בואי ניישם דמוקרטיה ונעשה בחירות מחדש. נעבור לקצב הליכה בינוני. אנחנו בקול דאון מעטות את הקצב של התנועה, של הדופק, של הנשימה. אני חוזרת למילים ההומוגרפיות, למשחק ששיחקנו בתחילתו של האימון. זה נראה אותו דבר, אך הפלא ופלא. כמה נקודות קטנות, הניקוד שונה, כל המשמעות משתנה. כאשר את חשה במאבק פנימי, הקולות הפנימיים צועקים זה על זה, הגיע הזמן לנקד מחדש. הגיע הזמן לפרספקטיבה חדשה, לשיח פנימי, למעגל הקשבה. לפני שמדברים, מקשיבים. שתי אוזניים, פה אחד. דרוש יותר זמן להקשבה. במעגל הקשבה, כששרבית הדיבור נמצא אצל דובר מסוים, כל השאר מכניסים מפתח למנעול הפה ושומרים על הפה שלהם סגור. לא מפריעים. הם מקשיבים טוב טוב עם שתי האוזניים. וכולם מדברים ואומרים עד הסוף מה שיש להם לומר. האם את תעזי לתת לכל הקולות השקטים או לקולות השתוקים שלך להגיד את דברם? האם תעזי לתת להם את כל זמן הדיבור שהם מבקשים? האם תעזי להקשיב להם באמת ובתמים, לא רק עם הראש, אלא עם הלב? עד לאימון הבא, אני מאחלת לך שיח פנימי אמיץ. ולפני השיח, שיתקיים מעגל הקשבה, שאותו תנחה כמובן השקטי שלך, חומלת על כולם, ונותנת לכל יצירי בריאתה מקום, זמן ומרחב. אם צלחת את האימון בטוב, נתראה באימון מספר 11. אם היה לך קשה מדי, בבקשה, תישארי עוד פעם על האימון הזה. עד לפעם הבאה, נמסטה.